החתם סופר שואל, כתוב שדוד ושלמה, סליחה, שדוד ושמואל ישבו בניות במרמה וביררו היכן הוא מקום בניין בית המקדש. ושואל החתם סופר, מה הבעיה? הרי ידוע שירושלים לא נתחלקה לשבטים, חלוקת ארץ ישראל בזמן יהושע, את ירושלים לא חילקו. אז כולם יודעים היכן היא ירושלים. ירושלים, אי אפשר להזכיר בה בתים, מכיוון שהיא לא שייכת לאף שבט, אין עליה בעלות מיוחדת לכל מי שגר בירושלים, זה לא שלו, הוא לא יכול להשתמש בזה להשכרה. כלומר, המקום שירושלים ברור איפה הוא. וגם הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת שארץ ישראל נתחלקה לכספים, וביור הדבר שחלוקת ארץ ישראל הייתה לפי השווי של הקרקע. כל מקום שהיה יותר קרוב למרכז, יותר קרוב לירושלים, שווה יותר. מקום שיותר רחוק מירושלים שווה פחות. כולם יודעים את ההבדלים בין הקרוב לירושלים והרחוק מירושלים. אם כן, כולם יודעים היכן היא ירושלים, היכן מקום המקדש, ומה בעצם ישבו דוד ושמואל לחפש היה מקום ששם צריך לבנות את בית המקדש. הרב צבי שכטר מנסה להסביר את הדברים הללו, שירושלים יש לה שתי מעלות. כבר הזכיר מקודם את הדברים הרב ברין. היא עיר המלוכה והיא עיר המקדש. ירושלים עיר המלוכה. אנחנו בברכת ירושלים מזכירים את המלוכה, ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, וירושלים עירך ברחמים תשוב, תשכון בתוכה כאשר דיברת, ובנה אותה בקרוב ימינו לעולם. כיסא דוד עבדך מהרה לתוכה תחיל. כיסא דוד בירושלים. וגם היו זמנים, והגמרא אומרת שמי שרוצה לצרף את שתי הברכות יחד, את ברכת את צמח דוד וברכת בני ירושלים, יכול לצרף אותם ביחד, כי בעצם זה מובן אחד, ירושלים ומלכות דוד זה דבר אחד. אין ממליכים מלכים בירושלים אלא מלכי בדוד. ירושלים עיר המלוכה של מלכות השם, זה עיר של מלכות השם, אחר כך יקרא לה כיסא השם. תלמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. כי כבוד המלך זה בעצם כבודו של ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא ממנה מלכים, את מלכי בית דוד. אם כן, ירושלים היא בעצם גם עיר המלוכה. יש אולי אפילו לבאר את הדבר הזה שאנחנו קוראים לברכת 18, גם אחרי שנתוספה ברכה נוספת, ברכת המינים, היא נקראת לא 19 אלא 18, מפני שהיה זמן שצירפו את שתי הברכות יחד, ירושלים וצמר דוד, לברכה אחת, וממילא בעצם זה בסוף של דבר 18 ברכות. כלומר, ירושלים עיר המלוכה. זה בעצם היה הספק שאותו היו צריכים לברר דוד ושמואל. מה שירושלים לא נתחלקה לשבטים? מה שירושלים יש לה מעלה? האם זה בגלל שעיר המלוכה או גם היא עיר המקדש? צריך למצוא לזה מקורות שגם היא עיר המקדש, את הבירור הזה. כי אכן ירושלים יש לה את המעלה הכפולה, שהיא עיר המלכות ועיר המקדש. הזוהר בפרשת במדבר מזכיר את הפסוק, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה. אומר הזוהר, מפני ששמחה אינה נמצאת אלא בזמן שישראל נמצאים בארץ הקודש, ששם כנסת ישראל מתחברת עם הקדוש ברוך הוא, ואז השמחה של כולם, שמחה למעלה ושמחה למטה. אבל בזמן שישראל אינם בארץ ישראל, אסור לאדם לשמוח ולהראות שמחה, כי כתוב שמחו את ירושלים וגילו בה, וגילו בה דווקא. רבי אבא ראה אדם אחד ששמח בבבל, גער בו, אמר לו שמחו את ירושלים כתיב. בזמן שירושלים בשמחה יכול אדם לשמוח, אבל מה זה בבבל? איך יכול להיות שמחה בבבל? הוא ממשיך הזוהר ואומר, כתוב אחד אומר עבדו את השם בשמחה, וכתוב אחד אומר עבדו את השם בעירה וגילו בירדה. מה בין זה לזה? אלא כאן בזמן שישראל בארץ הקודש, אז עבדו את השם בשמחה, וכאן בזמן שישראל שרויים בארץ אחרת, אז עבדו את השם בעירה. כלומר, מקום השמחה היא ירושלים. כאן הופעת השלימות. כאן כנסת ישראל מתחברת עם ריבונו של עולם. השכינה היא שורה בישראל. כשישראל בגלות, השכינה שורה עמהם. והיא לא מחוברת אל מקורה, אל שורשה. וכשחוזרים ישראל לארץ ישראל, מתחברת כנסת ישראל בבעלה, כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, ואז השמחה בשלמותה. ואנחנו, שזכינו לחזור לירושלים, לשחרר את ירושלים, להיות קרובים אל מקום המקדש, חוזרים אנחנו למדרגה של שמחה. אבל זאת לא השמחה שתהיה כמו שיבנה בית המקדש. אז תהיה ההופעה השלימה, ואז השמחה תהיה שמחה מסוג אחר לגמרי, בדרגה אחרת לגמרי. היום אנחנו בבחינה מסוימת, קצת שמחה מבחינת ההתקשרות שלנו, אבל כמו שאמרתי, לא בשלימות השמחה. אז במקום אחר אומר שהפסוק דומה דודי לצבי או לאופר הילים, הנה זה עומד אחר כותלנו. אומר הזוהר, אשריהם ישראל שזכו שהמשכון הזה ממלך עליון יהיה אצלם. כלומר, השכינה. ואף על פי שהם בגלות, בא הקדוש ברוך הוא בכל ראש חודש ושבת ויום טוב להשגיח עליהם ולהסתכל במשכון הזה שיהיה אצלם, שהוא חמודו. זה השכינה ששורה בישראל. והוא מדמה את זה למלכה, מלך שמרדה בו המטרוניתא, המלכה, הוציאה מהיכלו. מה עשתה? לקחה עם הבנה שלה, שהוא חמדת המלך, והאוף שלו, ומשום שדעתו של המלך עליה, עזבו בידם, מפני שהמלך גם לא רוצה גם את המלכה לגמרי להיפרד ממנה, אז הוא השאיר את הבן בידה. בשעה שעלה רצונו של המלך על המטרונית ועל בנה, היה עולה בעליות ויורד במדרגות ועולה על כתלים להסתכל ולהביט עליהם מבין חרקי הכותל. כיוון שראה אותם, התחיל לפקוט מאחורי הכותל מגעגועים לקרבתם. כך ישראל, אף על פי שהם יצאו מהיכל המלך ובאו בגלות, משכון ההוא לא עזבו. כלומר, המשכון בידם, הבן, כפי שכאן הזוהר נותן משל. ומשום שרצון המלך עליהם, אז עזבו עמהם את המשכון. בשעה שעלה רצון המלך הקדוש על מחשבתו על מטרונית, על ישראל, עלה בעליות וירד במדרגות ועלה על כתלים להסתכל ולהביט עליהם מבין חלקי הכותל, כיוון שראה אותם התחיל לבכות. הנה זה עומד אחר כותלנו. זה ההצצה שהקדוש ברוך הוא מציץ אחר כותלנו. היינו בבתי כנסיות ובתי מדרשות, משגיח מן החלונות. כוודאי שבית הכנסת צריך שיהיו בו חלונות. מציץ מן החרקים להביט ולהסתכל עליהם. ומשום זה צריכים ישראל לשמוח ביום ההוא, שהם יודעים זה, ואומרים זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. כשיש הידיעה הזאת, שהקדוש ברוך הוא כל כך חפץ בישראל עם קרובו, ומצר על זה שהם רחוקים ממנו, והוא הולך מפעם לפעם להציץ ולראות אותם מרוב געגועים, אבל הוא לא רוצה להתגלות אליהם מפני הצורך שעדיין הם יהיו רחוקים ותתגבר מצידם התשוקה להתקרב אליו. אלה מצבים כאלה של הסתר פנים, שהקדוש ברוך הוא מסתיר פניו ממנו, מאיתנו, וכאילו נעלם, ואנחנו צריכים לחפש אותו. אבל הוא הולך ומציץ מפעם לפעם לראות אותנו. ועל זה, כשישראל יודעים את הידיעה הזאת, צריכים הם לומר, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. היום הזה, יש לו את הבחינה הזאת, מהצדדים הכפולים בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה. אנחנו נמצאים שבוע ימים לפני חג השבועות, ואני כל הזמן טרוד במחשבה איך אנחנו מוצאים את הדרך להיות כאלה גדולים, מין סוג תלמידי חכמים של ארץ ישראל מושלמים, שמצד אחד שקועים בלימוד, בעיון, בגמרא, בעומק הסוגיה, מצד שני אנשי אמונה גדולים, ויחד עם זה עובדים על המידות, בלמידות טובות, ויחד עם זה אידיאלים וחלוצים ואוהבי הארץ. האם אפשר לבנות סוג כזה של תלמיד חכם שיש בו את כל הצדדים האלה בשלימות? אלה אנשים אולי מבוגרים, אחרי הרבה שנים, יכול להיות שהיכולת לאחד בתוכם הרבה רצונות, וזה יותר אולי לאט לאט מתיישב. אבל האם אפשר גם אצל צעירים לבנות כוחות כאלה שהשקיעה בתורה היא לא תגרום לאדישות ולהתעניינות בכל מה שסובב, בכל עניינם של ישראל הכללי? האם ההתעסקות בענייני ישראל לא אפשר שלא תגרום שלא תהיה שקיעה בתורה? האם אפשר גם לעסוק בענייני אמונם באופן גדול, ויחד עם זה להיות שקועים בלימוד הגמרא העיונית וההלכה, וגם צריכים לעבוד על מידות ולבדות את האישיות? ואפשר לאחד את כל הדברים האלה ביחד ולבנות תלמיד חכם מושלם כבר בצעירותו, שאחר כך ילך כמובן וישתלם עוד ועוד ועוד, אבל לבנות את הכוחות האלה שהם לא סותרים אחד את השני, אלא להפך, הם משלימים אחד את השני. ואנחנו נמצאים בתקופה כזאת שאנחנו חייבים לעשות את הכל. כאילו שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, זה אין ברירה, זה המצב היום. היום צריכים אתם להיות תלמידי חכמים גדולים, ויחד עם זה אוהבי ארץ גדולים, כואבים את הסכנה חס וחלילה של איזה היפרדות מאיזה חלק מארץ ישראל. ושני הדברים האלה אינם סותרים אחד את השני. מאמינים גדולים, דבוקים מאוד, ויחד עם זה יוצאים מפעם לפעם למעשים. אם תעמוד בפנינו האפשרות שיש רק אחת מן השתיים, אם רוצים לבנות את עולם התורה, חייבים להיות אדישים, חייבים לא להתפזר ולהתרכז רק בלימוד העיון, בלימוד האמונה, ולבנות את התוכן החיים הרוחני הפנימי בתוך הישיבה, ובשלבי הלימוד בישיבה לא לראות שום דבר אחר חוץ מאשר עבודת השם הזאת של גידול בתורה, ובאופן אחר אי אפשר להגיע לזה. או האפשרות של פעילות, וזה יהיה על חשבון הגידול וההצלחה התורנית הפנימית. אם תעמוד בפנינו שתי אפשרויות, מה אני הייתי בוחר? הייתי אומר, אנחנו חייבים בעצם להעמיד היום גדולי תורה. עם כל הבעיות העכשוויות שיש לנו, שבבחינת מצווה בשעתה, להעמיד גדולי תורה, בריאים, אנשי אמונה, אנשי עומק, אנשי קודש, זהו הדבר היותר גדול והיותר עיקרי. ואם זה, אם אי אפשר את הכל ביחד, אנחנו חייבים להתרכז בזה. אבל השאיפה והחפץ הפנימי הוא שנמצא את הדרך שאפשר לעלות מעלות התורה מעלה מעלה, ויחד עם זה לא לחוז בזה, וגם בזה אל תנח ידיך. כלומר, יחד עם זה להיות שותפים לכל מה שמתרחש, להיות עם עוצמות של אהבת ארץ ישראל, ועם עוצמות של מסירות למענה של ארץ ישראל, והקרבה, כאמור, בדרכים המבוארות שדיברנו אמש, ושאנחנו דיברנו כמה פעמים, כן? עם נוכל. זה היינו רוצים שזה יהיה אפשר. וזה בעצם התביעה מכן. זו תביעה מאוד גדולה. מאוד מאוד גדולה. אבל אולי זה מה שהתקופה הזאת מחייבת אותנו. שהזמן הזה שהתחלנו אותו מרוב שקידה, וברוך השם היה עד עכשיו כמה שבועות מוצלחים מאוד מאוד, שהוא יימשך בשלימות, גם אם אנחנו מפעם לפעם נצטרך לצאת, ואולי מפעם לפעם מי שיצא הוא יתיישב בישיבת מעשיהו או משהו כזה, כן? אז הוא ימשיך שם את הלימוד בכל התוקף ובכל העוצמה. אולי נוכל לעשות שם שיעור, אם זה לא יהיה יחידים. אתמול הרב אליהו אמר שצריכים להקים ישיבות בכל מקום, זאת אומרת, הוא התכוון בכל בתי המעצר בארץ. זה בעצם, אני חושב, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. הגענו, התקדמנו הרבה, עלינו במעלות הקודש מחג הפסח, הגענו לשבוע האחרון, אנחנו כבר בתוכו, כבר ביום הראשון של השבוע האחרון, של שבועות, של שבעה שבועות שאנחנו סופרים לקראת חג מתן תורה, לקראת חג העצרת. וזה בעצם הציפייה הנדרשת מאיתנו. אז בעזרת השם, נעשה חיל ונתאמץ בתקופה הזאת להרבות את תורה של תורה, ובעומק ובעיון, בדבקות ובמסירות, בריבוי תפילה, בריבוי תרוממות רוחנית. וכאשר לפני חג השבועות אני לא רואה איזושהי פעילות, אבל אחרי שבועות אני יודע, אם לא נצליח לבטא את הגזרה על ידי הלימוד וזה, אולי צריך משהו גם לעשות, אז שנבוא עם כוחות מאוד גדולים של שקידה ושקיעה, ושיהיה כל אחד יבוא עם תלמודו בידו, כן, בכל מקום שנצטרך ללכת, לא רק עם התפילין, גם עם הספר, עם התלמוד. חזק ונתחזק, ובעזרת השם, מהיום הזה, ממקום הקודש, ששם מקור הברכה, כי מציון ציווה השם את הברכה, אנחנו נשאב את הכוחות הגדולים להתעלות ולהתרומם ולהתגבר על כל העיכובים שהם באים כדי לפתח בתוכנו כוחות. העיכובים האלה הם לא בחינם. הדת הדאחי, אם היו אומרים לי שעד היום האחרון יהיה עוד אבי אמינה ואחר כך היא תתבטל, מתי יותר נכון שתתבטל האבי אמינה הזאת? עכשיו או בתשעה באב? אני אומר בתשעה באב, כי זה מוציא מאיתנו הרבה הרבה כוחות, וכשיעבור הניסיון הזה, פתאום יהיה לנו פחות כוחות, לא נצטרך להתאמץ, להתייגע. וריבונו שלם רוצה שנוציא את הכוחות האלה שתמונים בתוכנו, נוציא אותם מן הכוח אל הפועל, אז הוא מנסה אותנו. ואנחנו יותר מתפללים בכוונה, ואנחנו יותר חושבים, ואנחנו יותר עוסקים במחשבה איך אנחנו מתמודדים ואיך מנצחים, והכוחות מתגברים. אז אם היינו עושים את זה בלי שהקדוש ברוך הוא מגרה אותנו, כן, ומעורר אותנו, אז אולי יעשה לנו את הגירויים האלה. אתם בסדר, אתם בעצמכם, אבל אם אנחנו לא מתאמצים, אז הוא מעורר. טוב, אז אני מציע לוותר על ההתעוררות החיצונית ונתאמץ במלוא הכוחות, ויבטל את זה כמה שיותר מהר. חזק ונתחזק, ובעזרת השם מיום ירושלים נזכה במהרה לבניין בית המקדש במהרה בימינו, ולשמחה שלמה שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה.